Acima do ar e na cilia baixota aba defama urvana e adura ufnilim shel kol chesed v'natava v'libi erchena ותרגישנה כגן שבנפעה ולירכנה ותרגישנה כגן שבנפעה תום יתנו לך לא תזכה כל בריאה Idam Gurat Namandala Kamitaya Goyamati Yasi Mitafi Babuda Vandama Uvasanka Tadiye Niskutam Shetobay Maasai Yifliye Alemai
אז אנחנו עכשיו חוזרים לדיון במצבורים. עשינו מצבור הצורה, מצבור התחושות ומצבור ההבחנות. מה עכשיו? גומי מנטליים. אז אותו לא נעשה היום. אותו נעשה בשיעור הבא. היום אנחנו נעבור למצבור המודעות. ויש סיבה לזה, אתם תראו. אם אתם זוכרים, כשדיברנו בשבוע שעבר על המצבור של ההבחנות, אז בין השאר ראינו איך אנחנו תוחמים דברים מסוימים ביחד ונותנים להם שם דוד. אנחנו עושים את זה למשל עם חלקי הגוף, אנחנו לוקחים אוסף של חלקים וביחד מסתכלים אז אומרים זה הגוף שלי או זה הגוף שלו. אנחנו עושים את זה עם דברים פיזיים ואנחנו עושים אותו דבר עם רגעים של זמן. אנחנו גם עושים אותו דבר. אנחנו לוקחים אוסף של רגעים ביחד, ואנחנו קוראים לזה, זאת המודעות שלי. זה התודעה שלי, משהו כזה. אז כשמדובר במודעות, במצבור של המודעות, אנחנו למעשה, האנליזה שעשינו לגבי גם מצבור הצורה, גם מצבור ההבחנות, תקפה גם כאן, אותה אנליזה. אלא שכאן יש לנו אולי ייחוד מסוים למסבור המודעות. למה אני מתכוונת? האם אנחנו יכולים לחוות במישרין את המודעות שלנו? כשאני מדברת על מסבור המודעות, האם אני יכולה לחוות במישרין את מסבור המודעות שלי? זה עוד חלוקות, אה? כן. יש לכם התחלות טובות, כן? אני מדברת עכשיו על חוויה ישירה. האם אני יכולה לחוות ישירות את המסעד הזה?
כן, כן.
אז באמצעות המחשבות, האם זה חוויה ישירה? זה מחשבה. אנחנו מדברים על מצבור המודעות, קראנו לו מצבור ההכרה. עצם זה שיש לנו הכרה, מה שנותן לנו חיים.
אבל בכלל תופסים משהו,
כן. אז כשאת תופסת משהו, מה את תופסת? בכל רגע נתון, זה ממילת המפתח, בכל רגע נתון, אנחנו רק יכולים לחוות רגע של מודעות. אנחנו לא יכולים לחוות את מצבור המודעות. זה לא אפשרי. חוויה היא מרגע לרגע. בכל רגע נתון, אנחנו רק יכולים לחוות רגע של מודעות. ולמעשה, אם חושבים עוד קצת אחרי כל מה שכבר למדנו, אנחנו יודעים שגם את הרגע הזה אפשר לחלק, אז גם פה יש לנו סימן שאלה גדול, אז מה זה שאנחנו באמת שם חווים? והשאלה חוזרת, האם אנחנו יכולים לחוות מודעות? כשאני מודעת במשך היום למשהו, עובר מה שעובר עליי, ואני מודעת למה שעובר היה, האם אני מודעת לזה שאני מודעת? או שאני מודעת למה שעובר עליי? השאלה מתחילה להסתבך. והיא אכן לא פשוטה. אם תשקיעו בה קצת מחשבה, זה בכלל לא טריוויאלי. אתם זוכרים שדיברנו על אסכולת רק תודעה? כן, מה הם אומרים? הם אומרים שיש לנו את הקונשי, הבסיס של הכל. קונשי, התרגום המילולי, זה הבסיס של הכל. ושם נצברים הרישומים שלנו וכך הלאה. בפרסנגיקה לא מסכימים עם זה. הם אומרים שיש עוד חלק בתודעה שלנו, ששם יושב העד, שהוא כאילו חלק נפרד של התודעה שלנו, רץ במקביל לכל השאר, ושם יושב העד שמודע למה שעובר עלינו. וגם עם זה אנחנו לא מסכימים. אתם זוכרים? זה היה לנו בקורס 12, דיברנו על הדוב. הדוב שישן את שנת החורף שלו, והוא ישן שינה עמוקה, ועכבר עם כלבת נושך אותו, וכשהוא מתעורר, הוא רואה פצע גדול, ואז הוא אומר, בטח עכבר נשך אותי. והדוגמה היותר משכנעת שהבאנו שם הייתה על הפיצה. האם כשאנחנו אוכלים את הפיצה, אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים את הפיצה? ברגע שאני מתענגת על הטעם של הפיצה, האם באותו זמן אני יודעת שאני אוכלת פיצה? אז זה קורה רגע אחרי. החוויה הישירה שונה מהרגע של תיוג, שאנחנו מתייגים את החוויה. אז אחר כך שבטן לאה, אנחנו אומרים, בטח אכלתי פיצה. משהו כזה. כי בכל רגע נתון, אנחנו רק יכולים לחוות דבר אחד. או את הדבר עצמו, או את התווית של אותו הדבר, או הזיהוי של אותו הדבר, או הזיכרון של אותו הדבר, שזה לא אותו דבר. ואז אנחנו אומרים, בגלל שאני זוכרת שהייתי בחנות פיצה, אז בטח אכלתי פיצה, משהו כזה. אבל זה כבר דדוקטיבי, נכון? פה כבר אנחנו עושים הסקה לוגית, בניגוד לחוויה ישירה. אז מה שזה אומר, שחלק מהמודעות שלנו עסוק כל הזמן, זאת אומרת, יש לנו רגעים של חוויה, שגם כאן אמרנו יש בעיה, כי כל רגע אפשר להמשיך לחלק, אבל נגיד, יש לנו רגעים של חוויות, ואחר כך אנחנו מתייגים אותה, אנחנו מצרפים אוסף של רגעים, כי לקח זמן עד שאכלתי את הפיצה, נגיד, לא ברגע אחד, אולי, לא יודעת, 2 דקות, 5 דקות, תלוי, כמה טוב אתם לא עושים. אבל אז אנחנו מצרפים את כל הרגעים הקטנים האלה של פיצה, לכדי אירוע של אכילת פיצה. אז חלק מהמיין שלנו עסוק בצירוף הזה, בחיבור הזה, וחלק אחר עסוק בלתייג את זה. אז יש פה פעולה מאוד מורכבת. כשאני שואלת על חוויה של אכילת פיצה, יש פה המון דברים בתוך זה. אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, בכלל, לא רק בחנות פיצה, איזה חלק מזה היה חוויה ישירה? איזה חלק מזה היה מודעות לחוויה? איזה חלק היה זיכרון של החוויה? איזה חלק היה יצירת סיפור ממה שקרה? חלק גדול מהמיין שלנו מייצר סיפור על מה שהיה, בניגוד למה שהיה. זה לא שהסיפור הוא לא נכון, אבל הוא לא החוויה. ובכלל, באיזה אחוז מהפעמים שאנחנו חווים משהו, אנחנו אכן שמים לב שאנחנו חווים את זה. ואכן מודעים למה שאנחנו חווים. ואם נסתכל היטב, אז בכל פעם שעובר עלינו משהו ואנחנו חווים משהו, מה שזה לא יהיה בחיים שלנו, אנחנו עושים זיגזג, מהר מאוד, בין הדבר שאנחנו חווים ישירות, ובין התיוג שלו, והמודעות שלו, והסיפור עליו, והצירוף של אוסף של רישומים לכדי סיפור. כי אפילו בפיצה, חלק מהרגעים טעמנו את העגבניה, וחלק מהרגעים את הבינה, וחלק מהרגעים... גם אז זה לא היה דבר אחד. אוקיי? אז היו לנו אוסף של חוויות, אספנו אותם ואמרנו, זה אכלתי פיצה. וגם באכלתי היה חלק שהשיניים השתתפו, היה חלק שהלשון השתתפה, היה חלק של בליעה. אז כשאנחנו מדברים על מודעות, זה בעצם מושג. זה בעצם מילה, מונח. ומה בדיוק יושב מאחוריו, ראיתם כבר, המון דברים יושבים מאחוריו. זה בעצם מונח שאוסף בתוכו הרבה דברים. אנחנו לוקחים את התווית מודעות, שאנחנו שמים אותה על אוסף שלם של חוויות, ושל מודעות לחוויות, ושל תיוג של החוויות, ושל צירוף של החוויות. החוויות הישירות. מודעות לחוויות, הזיכרון של חוויות וכך הלאה. ולכל זה אנחנו קוראים מודעות. רציתי להראות לכם קליפ משיחת TED של חוקר בשם דניאל קאנמן, שהוא פסיכולוג שעושה, מישהו שמע עליו? אז יש לו שיחת TED מאוד יפה שיש פה קטע ממנה, ואני שומעת שזה כבר בא עם כתוביות בעברית. אז בואו נסתכל כמה דקות.
I'd like to start with an example of somebody who had a question and answer session after one of my lectures, reported a story, and that was the story. He said he had been listening to a symphony, and it was absolutely glorious music, and at the very end of the recording, there was a dreadful screeching sound. And then he added, really quite emotionally, it ruined the whole experience. But it hadn't. What it had ruined was the memory of the experience. He had had the experience. He had had 20 minutes of glorious music. They counted for nothing because he was left with a memory, the memory was ruined, and the memory was all that he had gotten to keep. What this is telling us, really, is that we might be thinking of ourselves and of other people in terms of two selves. There is an experiencing self who lives in the present, and knows the present. It's capable of reliving the past, but basically it has only the present. It's the experiencing self that the doctor approaches, you know, when the doctor asks, does it hurt now when I touch you here? And then there is a remembering self. And the remembering self is the one that keeps score and maintains the story of our life, and it's the one that the doctor approaches in asking the question, have you been feeling lately, or how was your trip to Albania, or something like that. Those are two very different entities, the experiencing self and the remembering self, and getting confused between them is part of the mess about the notion of happiness. Now, the remembering self is a storyteller, and that really starts with a basic response of our memory. It starts immediately. We don't only tell stories when we set out to tell stories. Our memory tells us stories. That is, what we get to keep from our experiences is a story.
זה משפט מפתח. מה הסיפור שלנו? מה שאנחנו זוכרים מהחוויה. יכול להיות שהיה 20 דקות של חוויה נהדרת של מוזיקה, ואנחנו זוכרים את הרעש בסוף. ועד אנחנו מספרים שזה החוויה שלנו. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור. מילת מפתח.
We begin with one example. This is an old study. Those are actual patients undergoing a painful procedure. I won't go into detail. It's no longer painful these days, but it was painful when this study was run in the 1990s. They're asked to report on their pain every 60 seconds.
אז הטיפול שהוא מספר עליו זה קולונוסקופיה, שבזמנו זה היה טיפול בדיקה מחיבה, היום כבר לא. אוקיי. אז ביקשו מהם לדווח על מידת הכאב שלהם כל 60 שניות.
And here are two patients. Those are their recordings. And you are asked who of them suffered more. And it's a very easy question. I mean, clearly patient B suffered more. His colonoscopy was longer, and every minute of pain that patient A had, patient B had, and more. But now there is another question. How much did these patients think they suffered? And here is a surprise. And the surprise is that patient A had a much worse memory of the colonoscopy than patient B. The stories of the colonoscopies were different, and because a very critical part of the story is how it ends. And neither of these stories is very inspiring or great, but one of them is distinctly worse than the other. And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end. It's a bad story. How do we know that? Because we asked these people after their colonoscopy and much later too, how bad was the whole thing in total? And it was much worse for A than for B in memory. Now this is a direct conflict between the experiencing self and the remembering self. From the point of view of the experiencing self, clearly B had a worse time. Now what you could do with patient A, and we actually ran clinical experiments and it has been done and it does work, you could actually extend the colonoscopy of patient A by just keeping the tube in without jiggling it too much. That will cause the patient to suffer, but just a little, and much less than before. And if you do that for a couple of minutes, you have made the experiencing self of patient A worse off, and you have made the remembering self of patient A a lot better off. Because now you have endowed patient A with a better story about his experience. What defines a story, and that is true of the stories that memory delivers for us, and it's also true of the stories that we make up. What defines a story are changes, significant moments, and endings. Endings are very, very important. And in this case, you know, the ending dominated. Now, the experiencing self lives its life continuously. It has moments of experience, one after the other. And you can ask, what happens to these moments? And the answer is really straightforward. They are lost forever. I mean, most of the moments of our life, and I calculated, you know, the psychological present is said to be about 3 seconds long. That means that, you know, in a life there are about 600 million of them. In a month there are about 600,000. Most of them don't leave a trace. Most of them are completely ignored by the remembering self. And yet, somehow you get the sense that they should count, that what happens during these moments of experience is our life. It's the finite resource that we're spending while we are on this earth. And how to spend it would seem to be relevant, but that is not the story that our remembering self keeps for us. So we have the remembering self and the experiencing self, and they're really quite distinct.
כן. מה שדורית אומרת, זה שמה שהוא אומר לא תואם את הלימוד שלנו על קרמה. וזה נכון. הקטע הזה חסר אצלו. כי זה נכון שאולי אנחנו לא זוכרים את כל החוויות במודע. אבל הטייפ המנטלי שלנו, הכל רשום. והכל מפשיד. כל דבר בזמנו. בהמשך הוא שואל את השאלה, אם מישהו נותן לכם במתנה חופשה נהדרת, בתנאי שבסוף החופשה אתם חייבים לבלוע איזו תרופה שתשכיח מכם את כל החופשה, האם תיקחו את המתנה? לא תוכלו לשים תמונות בשום מקום, לספר לאף אחד. אם התשובה היא לא, אם לא תיקחו חופשה כזאת, אז אתם צריכים לשאול את עצמכם למה אתם יוצאים לחופשה. אז בואו, עצמו רגע את העיניים. תמקדו רגע בנשימה. וכעת הסיטו את המיקוד לעצמכם, מתמקדים בנשימה. האובייקט שלכם זה אתם, מתמקדים בנשימה. נסו לבוא במגע עם מה שאנחנו קוראים המודעות, המודעות שלכם במקרה הזה לנשימה. אז אתם לא מתמקדים בנשימה, אלא במודעות לנשימה. אז עכשיו אני אציג לכם שאלה לבדוק תוך כדי המדיטציה. אם אתם אלה שמתבוננים בנשימה, מי הוא זה שמתבונן? מי זה שמתבונן בזמן שאתם מתבוננים בנשימה? אוקיי, אתם יכולים לפקוח את העיניים. כן, אז זה דבר אחד להתבונן בנשימה, וזה דבר אחר להתבונן במתבונן. ואפשר להמשיך את המדיטציה הזאת, ולהביא עוד עד שמתבונן במתבונן, שמתבונן במתבונן. ואפשר כמובן להמשיך את זה עד לסוף. אז מי זה שעושה את כל זה? אז המטרה של התרגיל הקטן הזה זה להמחיש שהמודעות היא בעצם רק תבנית מנטלית ותו לא. היא לא דבר, אין לה שום קיום עצמי. התוכן של כל רגע של מודעות תלוי בקלט שלנו מהחושים, תלוי בהתניה שלנו בתת מודע, תלוי בפעילות של המוח באותו רגע, תלוי בזרימה של הפרנה בגוף הפנימי שלנו. ככה שכל המחשבות, התמונות, מצבי התודעה, התובנות, המצבים הרגשיים שלנו, הם כולם קיימים בהתהוות מותנית. הם כולם תלויים באוסף של סיבות ותנאים לקיומם. ואין להם שום קיום עצמי, כל הדברים האלה. מהסיבה שהם תלויים באוסף הזה של גורמים שמניתי, הם ריקים מקיום עצמאי משלהם. כל הרגעים האלה של חוויות מנטליות נקרא להם, הם אך ורק תווית שאנחנו משליחים על זרם בלתי פוסק רצוף של חוויות שמופיעות בתודעה שלנו. יש זרם רצוף, בלתי פוסק, לא מובחן, של דברים שאנחנו חווים, ואנחנו תופסים בתוכו רגעים ומתייגים אותה, וקוראים לזה חוויה. גם התוויות עצמם, שבהם אנחנו מתייגים את הזרם הזה, גם הם, יש להם את התנאים והסיבות שמייצרים אותה. וזה אנחנו קוראים קרמה. הקרמה היא זאת שמייצרת אותה. וכל החיים שלנו הם בעצם הרצף הזה של התוכן של כל הרגעים האלה של המודעות. אלה רגעי מודעות. אבל במיינד שלנו אנחנו לא מודעים לרצף הזה. ובמיינד שלנו אנחנו לוקחים רגע נתון, את התוכן של אותו רגע נתון, ועושים סנאפשוט. לוקחים תמונה במצלמה, תמונה אחת. אנחנו מייחסים לזה קיום עצמי, כאילו זה ישות שעומדת שם מצד עצמה. אנחנו עושים אותו דבר עם כל התופעות. בלי לראות את הזרם הרצוף הזה, או האוסף הלא מובחן הזה של נתונים. במצב תודעה רגיל, אנחנו לא מבחינים בהתהוות המותנית הזאת, ובאוסף הזה של סיבות ותנאים שמייצר כל רגע ורגע. וזה פגם גדול בתודעה שלנו, של אדם רגיל. וזה הפגם הזה שיש בתודעה של אדם רגיל, שאיננו אריה, בגלל שהוא כל כך מושרש בנו, אז אנחנו מייצרים את ההבחנות שלנו, את המונחים שלנו, את הזהויות השונות, את הפרטים השונים שאנחנו מזהים. אנחנו לא רואים איך הם תוצר של רצף בלתי פוסק של סיבות ותנאים, דברים שמבשילים ודוחים, מבשילים ודוחים, מבשילים ודוחים. אנחנו לא רואים את כל הרצף, לא בזמן ולא במרחב. אנחנו פשוט מקבעים דברים מסוימים, משליחים עליהם תווית בהתאם להתניות שלנו, ולזה אנחנו קוראים מציאות. אבל אין שום קשר בין זה ובין המציאות. הקשר היחיד הוא הקרמה שקופה עלינו לראות את זה בצורה כזו. אז אנחנו כל הזמן חיים בשגיאה טוטלית, ומגיבים לה ומייצרים סמסר. קונים את הסיפורים האלה שאנחנו מספרים בבורותינו, ומייצרים סמסר. אתם זוכרים, בדרך הראייה דיברנו על הדרך של סילוק מכשולים והדרך המשחררת. השחרור מגיע כשאנחנו משתחררים מהשגיאה הקוגניטיבית הזאת, השגיאה הזאת שבה אנחנו קוראים למשהו מציאות שהוא רחוק מלהיות מציאות, שהוא פשוט זרם של השלכות מותנות על ידי קרמה. אז אנחנו מאמינים שיש שם אנשים נפרדים מאיתנו, דברים נפרדים מאיתנו, דברים בכלל. אריה נגרג'נה אומר, אנחנו מכורים לדברים. זה איך שהתודעה שלנו מתנהגת. כשאנחנו משתחררים מהשגיאה הזאת, זה השחרור שעליו מדובר בדרך השחרור. כשאנחנו משוחררים מהשגיאה הזאת, אז אין שם מישהו שהוא גורם לי משהו ואני נגרם לי משהו, כל דבר מעין זה. אין שם מישהו במובן הרגיל. אין דברים שנגרמו לי וכך הלאה. וכל מה שיש זה הזרם הזה הבלתי פוסק של מופעים מתוך הדרמה קיה. אז זה נקודות לחשוב עליהם בהקשר של מצבור המודעות. והריקות של המצבור הזה. אז מי שכבר ראה ריקות ישירות, כתוב לכם במקראה, בפעם שעברה דיברנו על מי שראה ריקות ישירות, חיסל כמה נגעים? שלושה או? 112, תלוי אצל מי מסתכלים. במפלגה של 112, אז כמה נשארו להם אחרי דרך הראייה, אם הם חיסלו? 16. ככה הם אומרים, אתם תקראו במקרא, יש שם חשבון, איך זה קורה. יש 16 כי יש שישה נגעים של הרוח בעולם התשוקות, ויש חמישה בכל אחד מעולמות האחרים. לפי החשבון הזה, איזה שישה יש בעולם התשוקות? יש שתי השקפות שגויות, השקפה מתקלה והשקפה קיצונית, זוכרים? ויש תשוקה, כעס, גאווה ובורות. זה ביחד שש, בעולם הצורה וחסרי הצורה אין כעס. אז ככה הם מגיעים ל-16, את אלה עדיין אפילו מי שראה ריקות צריך להיפטר מאלה. וההשקפה המתקלה, מי שראה ריקות חיסל את הצורה האינטלקטואלית שלה, עדיין הוא צריך לחסל את הצורה המולדת שלה, וזו עבודה גדולה. זו עבודה מאוד גדולה. זה ממש עד סוף הרמות של הבודיסטווה והסוחבים. אז עכשיו אנחנו עוברים לרמות הבודיסטווה. אז מי שראה ריקות ישירות, כאמור, דיברנו על זה פעם שעברה, עובר לרמה הראשונה של בודיסטווה. משהו קורה לתודעה שלנו, קצת רמזנו לזה זה אתה, שאנחנו משתחררים מהשגיאה הנוראית, רואים אותה פעם ראשונה, ולכן כבר לא מאמינים בכל התופעות האלה, כי אנחנו יודעים שזה פיברוק, הכל מפוברק מתוך הקרמה שלנו. ועוד משהו קורה, אם המתרגל שרואה ריקות ישירות, הוא גם על דרך החמלה, הוא גם על דרך הבודיסטוות, והוא רואה ריקות תוך כדי שהמיינד שלו רווי בחמלה, קורה עוד משהו, מופיע בבודיצ'יטה. ודיברנו על החמלה שמכוונת כלפי היצורים, זוכרים? יש חמלה שהיא לא רואה דבר, כמו זאת של צ'ן רזיק, והחמלה הזאת של הבודיסטווה מביאה אותו פעם הראשונה של חוויה אמיתית של בודיצ'יטה, בניגוד להתכוונות של בודיצ'יטה. ובחוויה האמיתית של בודיצ'יטה יש לבודיסטווה טעימה ראשונה רגעית מהמצב של ידע קול של הבודה. רגעית ואולי לא שלמה לגמרי, אבל מספיק כדי לפתוח את הראש לממדים אחרים. בגלל החמלה שלו באותו זמן, אחרי שהוא יורד מהמדיטציה, רגע אחרי, מסוגל לראות את כל העולמות לרגע, ואת כל היצורים בכל העולמות. שזה נשמע לנו משהו פנטסטי, משהו ממדע בדוי, אבל זה לא. יש מצב כזה, כמובן הוא נדיר, שבו הבודיסטווה רואה את כל העולמות וכל היצורים בכל העולמות, ויודע לנצח, שהוא יקדיש את כל חייו ואת כל הגלגולים שעוד נותרו לו, כדי לעזור לו היצורים האלה גם כן להגיע למצב הזה. אז מסריקה מלשילה, אנחנו חוזרים אליו במקרא שלנו, הוא עכשיו מתחיל לעבור על רמות הבודיסטווה. בקיצור נמרץ, ואנחנו קצת נפרט כאמור. הרמות נקראות בסנסקריט בומי, ובטיבטי סא, פשוט סא, רמה, כמו סאשי, כן? אדמה, גם רמה. אז יש 10 רמות, 10 בומיס, ששש הראשונות ביניהן הן צורה יוצאת דופן של השלמויות. ואחר כך יש עוד 4. אני חושב שזה היה אולי במקרה הקודמת. היה קטע שמתאר את המעבר מרמה לרמה, וזה תמיד קורה במדיטציה של ריקות. זאת אומרת, הבודיסטווה פעם ראשונה רואה ריקות, עלה על דרך הראייה. יכול לקרות עוד פעם שיראה ריקות, לא אומר שהוא עבר לרמה הבאה, אבל כשהוא כן עובר לרמה הבאה, זה יקרה במדיטציה של ריקות. ואז יש שם דרך לסילוק מכשולים לרמה הבאה, ואז הדרך המשחררת של הרמה הבאה זה מפורט. אני חושבת שזה יהיה לכם במקרה הקודמת. הרמה הראשונה נקראת בטיבטית, אימו אפטו? גאווה. בסנסקריט זה נקרא אימו פרמודיטה. מודיטה כבר פגשנו, זה היה בשמחה בין 4 המחשבות האינסופיות. רפטו זה תרגום של פרה, שמסתכלים במילון מה זה רפטו גאווה, אז כתוב זה השם של הרמה הראשונה של בודיסטווה. כשמסתכלים לחוד על רפטו, רפטו זה יכול להיות מאוד, זה יכול להיות עצום, זה יכול להיות מושלם, זה מילה מעצימה, זה מילה שמעצימה את המילה שבאה אחריה. אז אנחנו תרגמנו בזמנו שמחה עצומה, וזה אפשר לתרגם ככה. בתרגום שגשם מייקל עשה לספרו של ג'סון קאפה, הוא בחר במילה מושלמת. אז אני היום מדבר במונחים שלו, על השמחה המושלמת. אז ברמה הזאת הראשונה של הבודיסטוות, הבודיסטווה הוא באובססיה על נתינה. הוא מתרגל נתינה, אני אומרת הוא, זה הוא, היא, אני רק לשם הפשטות אומרת הוא. הם הבודיסטוות ברמה הזאת, נתינה זה הקטע שלהם. בספרו ג'סון קאפה, כאמור, הוא הולך בעקבות מאסטר צ'נדרה קירטי, והוא אומר, הבודיסטוות שאלו על הרמה הראשונה, מה קרה רגע לפני זה? הייתה דרך הראייה, נכון? ואז מה הם ראו על דרך הראייה? הריקות של עצמם ולכן גם של כל היצורים. הם ראו שליצורים אין שום טבע עצמי כמו שתיארנו קודם. שאלה רק תוויות שאנחנו משליחים על סנאפשוט של זרם רצוף של נתונים במרחב ובזמן. אז כשאנחנו מדברים על החמלה של הבודיסטוות, שזו שהביאה אותם בכלל להיות בודיסטוות, זה הופך למאפיין חשוב של החמלה שלהם. החמלה שלהם מבינה שהיצורים שלהם הם חומלים, אין להם שום טבע עצמי. הם לא קיימים שם כמו שאנחנו חושבים שהם קיימים. התפיסה שלהם של היעדר הטבע עצמי הופכת לחלק מהאופן שבו הם תופסים את אובייקט החמלה שלהם. ואז גם אפשר להבין למה הנתינה הופכת לתרגול כל כך חשוב בשבילם. של שירות לזולת, כי הזולת כבר לא נתפס כמו שהוא נתפס קודם, כי משהו חיצוני לי מוצג שם מופרד ממני וכך הלאה. אז כתוצאה מההבנה שלהם, של המציאות האולטימטיבית של היצורים שעליהם הם חומלים, ושלהם הם רוצים לעזור, כתוצאה מזה כתוב שם שליבם נהיה עבד למחשבות החמלה שלהם. הם לא יכולים שלא לחמול על היצורים בכל רגע ורגע, כתוצאה מעומק התובנה שלהם. אז הבודיסטוות רואים ריקות ישירות, וליבם מתמלא בדחף הזה, הבלתי נשלט, להתייחס לזולת בדיוק כמו אל עצמם, ולהשקיע את אותם המאמצים שמשקיעים למען עצמם, להשקיע אותם למען אחרים. הם נדחפים ללא שליטה לשרת אחרים כמו שהם משרתים את עצמם. אם אתם זוכרים, שמענו סיפורים על מאסטר אריה דבה, שבא השד וביקש ממנו את העין, אז אין לו את העין. שמענו סיפורים אחרים מסיפורי הלידות של הבודה, על איך הבודה בזמן שהיה בודיסטווה, לפני שהיה בודה נותן מבשרות לנץ, כדי שלא יאכל את היונה, וזה נשמע לנו מוגזם, וזה נשמע לנו רחוק, ואולי קצת סיפור אגדה, אבל הבודיסטווה ש... השיג את דרך הראייה על דרך המהיינה, זה לא מוגזם. אני לא כללתי את התיאורים האלה בשיעור של היום, למרות שהם מופיעים בספר, כי זה רחוק לנו קצת, וזה לא מוגזם שם. לכולנו יש את ההיסוסים שלנו בקשר לנתינה. כמה אנחנו מוכנים לתת, כמה אנחנו לא מוכנים לתת, באיזה מצב, באיזה תנאים. איפשהו יש לנו קו לכל אחד מאיתנו. יותר קרוב, יותר רחוק, איפה שיש לנו קו. והקו הזה בא, הוא נוצר, הוא תוצר של השגיאה הזאת המנטלית שאנחנו עושים בכל רגע ורגע, של האופן שבו אנחנו מבינים או להגיד, לא מבינים את המציאות שלנו. ומה שמבדיל... את הבודות מאיתנו, אלה שהלכו אל הכך, כשאנחנו אומרים אלה שהלכו אל הכך, זה בגלל שהם מבינים את טבע המציאות. הוא שונה לגמרי מאופן שאדם שהוא לא אריה מבין את המציאות. מחק אדיר, לא דומה בכלל. איך זה לחיות בלי קווים? אנחנו לא יודעים איך זה לחיות בלי קווים. אין לנו מושג, לחיות בלי קו. אז זה דבר אחד שקורה לבודיסטווה כשהוא יוצא מדרך הראייה. מיד כשהוא יוצא מדרך הראייה, הוא מבין ריקות, את הריקות של עצמו, את הריקות של הזולת, וליבם משתעבד למחשבות של חמלה. זה דבר אחד שקורה להם. דבר שני, זה הם מבינים את החשיבות של הקדשה. הם עכשיו בדרך להגיע להערה. הם נדרו להגיע להערה כדי שיוכלו לעזור לכל הברואים. איך הם יגיעו להערה? הם כל הזמן עכשיו עושים חסד, והם כל הזמן מקדישים את החסד הזה. אז נאמר בספרים, הנה אני אקרא לכם מה כתוב שם, הבודיסטווה של הרמה הראשונה נושא 10 ביליון ביליוני 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 מיליונים, קבוצות בנות 100,000 תפילות כל אחת. זה יהיה בהקלטה, אתם תספרו את האפסים, אני לא עשיתי את זה. ולכן התפילה שלהם עולה על כל התפילות. איזה תפילות הם נושאים? תפילה של סמנטה בדרה. שבה אנחנו אחר כך הולכים ומכפילים עד אינסוף כך. נעשה קצת מזה בסוף השיעור. אז זה דבר שני שמאפיין אותם. אז הדבר ראשון מאפיין אותם, החמלה הבלתי נשלטת הזאת בליבם. הדבר השני זה התפילות שהם נושאים. הם כל הזמן עושים מעשים של אמת ומקדישים את המעשים האלה להביא את עצמם להערה. ודבר שלישי שקורה להם זה שעכשיו יש להם חוכמה שאין בה שניות. אבל לא סתם חוכמה שאין בה שניות, יש בה גם שמחה עצומה. יש בה גם את השמחה המושלמת הזאת של הבודיסטווה, ולכן הרמה הזאת נקרא ככה. אז כתוצאה מכל התרגולים האלה של החמלה ושל התפילות שלהם ושל החוכמה של השמחה, הם חיים באופן מושלם, שמאופיין על ידי הסגולות הנעלות שהם משיגים ברמה הזאת. וכתוצאה מזה הם מתחילים להתמלא בצורה ייחודית של שמחה. מתמלאים בצורות רבות של שמחה מושלמת. ככה כתוב שם. רפטו גרה. רפטו זה שמחה עצומה, זה גם יכול להיות המון שמחה. זה גם יכול להיות המון צורות של שמחה. גם יכול להיות שמחה מושלמת. הם בלתי עציבים. אז כתוב שהאושר של הבודיסטווה ברמה הזאת הוא מושלם, או השמחה שלו מושלמת. דרך אגב, המילה גאווה אפשר לתרגם כשמחה, אפשר לתרגם כאושר. גם המילה באנגלית, אותו דבר, happiness, זה גם שמחה וגם אושר. בעברית יש לנו מילים נפרדות. לפעמים אני אגיד אושר, לפעמים שמחה, אבל זה כוונה לאותו דבר. הרמה נקראת שמחה מושלמת, כי הבודיסטווה מחזיק בידו צורה נשגבה של שמחה, ושמחתו המושלמת היא גם ממש נשגבה. יש עוד סגולות מדהימות, והבודיסטווה זה ברמה הראשונה. הוא מסוגל להשפיע לא רק על פלנטה אחת, אלא על 100 פלנטות. הוא יכול לעבוד בו זמנית עם היצורים על 100 פלנטות, ולהביא להם ברכה. יש לו גם שמחה עצומה מזה שהוא יודע שהוא עכשיו מטפס בסולם הרמות, ויש לו התלהבות עצומה לעשות את זה. והוא אכן מתחיל לעלות ברמות. ברגע שבודיסטווה הגיע לרמה הראשונה של הבודיסטוות, הוא חוסם כל נתיב שיכול להשליך אותו לעולמות הסובלים. אין כזה דבר יותר בשבילו. ראייה ישירה של ריקוד חוסמת כל אפשרות כזאת. הם רק יכולים לעלות. הוא משיג תורנות מסוימות, מחסל פגמים מסוימים, סגולות מסוימות. יש פה רשימה, אני לא אפרט כאן. אז זה בקשר לשמחה העצומה שלו. דיון נוסף שמאס צ'נדרקירטי מביא, וג'סון קאפה בעקבותיו, זה כל הנושא של השוואה בין הבודיסטווה, שזה אתה נולד לרמה הראשונה, ובין המאזינים והבודות מכוח עצמה. הוא אומר שהבודיסטווה, יש פה מילה יפה בטיבטית, סילגי נונפה. סילגי נונפה פירושו להאפיל. הסיל זה, אם תרצו זוהר, ונונפה זה ללחוץ. אפילו הזוהר שלו לוחץ, מאפיל במילים אחרות, מאפיל על אחרים. זאת אומרת, הבודיסטוות שהשיגו את הרמה הראשונה של בודיסטוות, הם מאפילים על הבודות מכוח עצמם ועל המאזינים. וזה קורה בגלל השאיפה שלהם להערה ובגלל החמלה שלהם, שמאפיינים אותם ולא מאפיינים את האחרים. זה לא שלאחרים אין חמלה, אבל אין להם את החמלה הגדולה שלוקחת את האחריות המלאה על כל היצורים. וזה הבדל עצום, כי הבודיסטווה שיש לו את זה הוא בדרך להערה, יתאפס ברמות, ואחרים לא. הם יכולים מקסימום להגיע לנרוונה. זו דוגמה נוספת לסגולות הנעלות. ויש שתי צורות שבהן הם מאפילים על המאזינים ועבודות מכוח עצמם. צורה ראשונה, בזכות משפחתם. לאיזה משפחה הם נולדו? משפחת הבודות. הם בדרך להיות בודות. זה מסבר פה על ידי משל. יש פה את הסיפור מצוטט מתוך סוטרה, חייו של האוהב. מי זה האוהב? מייטריה. האוהב זה מייטריה. מי פעם? זה מתוך הסוטרה הזאת כתוב ככה. אני אקריא לכם. או בן למשפחה הצילה, ככה דבר. דמה שלמלך הממלכה נולד בן או בת. בתוך זמן קצר אחרי הלידה, ילד זה הנושא את שמו של המלך, כבר מאפיל על כל השרים הבכירים והחשובים ביותר בממלכה, מכוח גדולתה ששושלת המשפחה. עצם זה שהוא בן המלך, הוא כבר מאפיל על כל השרים הנכבדים והמנוסים, והוא רק נולד. כך גם הבודיסטווה מתחיל. תוך זמן קצר אחרי שהשיג את השאיפה להערה ונולד לתוך משפחת מלכי הדרמה, האלו שהלכו אל הכך, מכוח השאיפה להערה והחמלה שלו הוא כבר מאפיל על המאזינים והבודות מכוח עצמם, אשר חיו חיים תאורים במשך פרק זמן מאוד ארוך. אז זאת הייתה דוגמה אחת, בן או הבת של המלך. רק מזה שהם נולדו למלך, הם כבר מאפילים על כל השרים, ככה הבודיסטווה מאפיל על הבודות מכוח עצמם והמאזינים. עכשיו יש עוד דוגמה, וזה ציפורים אגדתיות, שהם נקראים פה בתרגום לעברית גולשי ערכיים, והגרודות. להם יש תכונות מדהימות, יש להם עוצמת כנפיים אדירה וחדות עיניים אדירה. הם יכולים, אומרים, לחצות את כל האוקיינוס במשק אחד של כנפיים וכאלה דברים. אז מדברים עכשיו על הגוזלים שלהם. הו בן למשפחה הצילה. זה דומה למקרה של גולשי ערכיים שנולד להם גוזל. בתוך זמן קצר, כנפי הגוזל משיגות עוצמה רבה ולעיניו יש חדות רבה, דברים שאין למסות גדולות של ציפורים מסוגים אחרים, אפילו אם הם חיו זמן רב. כך גם הבודיסטוות, שזה אתה יצרו את השאיפה להערה, כעת הם פסעו לתוך השושלת של גולשי ערכיים הגדולים, אלו שהלכו אל הכך. זה הגרודות הגדולים. גוזלים אלו של גולשי ערכיים מאפילים על האחרים בעוצמת כנפיהם, השאיפה שהם פיתחו להשיג מטרה יחידה, את המצב של ידע כל. למה הם צריכים ידע כל? כדי שיוכלו לעזור לכל המורים. המעלה של חדות עיניהם, היינו האחריות האישית שלהם כלפי אחרים, גם היא משהו שפשוט לא נמצא אצל המאזינים ועבודות מכוח עצמם, גם אם השיגו את מצבם לפני מאות ואולי אלפי עידנים. אז זה בקשר לבודיסטוות שמאפילים על הסוגים האחרים שהם מתרגלים מכוח המשפחה שלתוכה הם נולדו. עכשיו, זה נחמד בגלל שכאן עולה השאלה שג'יצון קאפה מעלה, אבל יש גם בודיסטוות שלא ראו ריקות ישירות. יש כזה דבר, זה נדיר אבל זה אפשרי. מישהו מפתח הבודיצ'יטה עוד לפני שראה ריקות ישירות. אני שואל, האם פירושו של דבר שהשאיפה להערה בליבו של בודיסטווה כזה לא מאפילה על הבודות מכוח עצמה וכך הלאה? והתשובה היא לא. זאת אומרת, היא כן מאפילה. אותו אדם הוא עדיין אדם רגיל, ועדיין לא ראה ריקוד ישירות. השאיפה להערה בליבו גורמת לו להאפיל על הבודות מכוח עצמה ועל המאזינים. וזה גם נמצא בסוטרה, באותה הסוטרה, שם נאמר, הו בן למשפחה הצילה, כך הדבר, אבן חן שהיא יעלום, אפילו אם הוא שבור, מאפילה אפילו על התכשיט המשובח ביותר, אם הוא עשוי מזהב. זאת ההשוואה, מאוד מפורסמת ויפה, של הבודיצ'יטה בליבו של אדם, אפילו אם לא ראה ריקות ישירות, מושוות ליעלום שבור. הוא אמנם שבור, לא כמו היעלום שמי שראה ריקות ישירות, אבל כבר עולה על כל דבר שעשוי מזהב. גם אם הוא שבור, הוא אינו מפסיק להיקרא יהלום, ועדיין יש בכוחו לחסל כל סבל. או בן למשפחה אצילה, הדבר דומה עם אבן חן שהיא יהלום, שבה אדם השיג את השאיפה להשיג ידע כל, גם אם טרם השקיע בכך, עוד לא ראה ריקות ישיר. שאיפה זו עדיין מאפילה על כל תכשיטי הזהב של המעלות הטובות של המאזינים והבודות מכוח עצמם. הוא לא מפסיק להיקרא בודיסטווה, הוא עדיין נחשב בודיסטווה, ועדיין שאיפה הזאת מסוגלת לחסל כל סוג של מצוקה בגלגל היגון. כי השאיפה שלו תביא אותו בסוף להערה. ייקח זמן, אבל יביא אותו. ובאותה הסוטרה, אומר לנו ג'סון קאפה, המסקנה מהסוטרה הזאת זה שלעולם אין לזלזל אפילו בצורה של השאיפה להערה שבה אדם עדיין אינו פועל על פיה. זאת אומרת, גם אם יש למישהו רק בודיצ'יטה ברמה של משלה, והוא עוד לא ממש מתרגל את השלמויות, לא לזלזל בזה, הוא כבר נולד למשפחה הצילה. אז זה מאוד יפה, זה נותן לנו הרבה תקווה. אז זה צורה אחת שבה הבודיסטוות מאפילים על המתרגלים האחרים. בזכות החמלה שלהם והבודיצ'יטה שבליבם, הם מאפילים על המאזינים. יש צורה נוספת שבה הבודיסטווה מאפיל על אחרים, וזה בזכות תודעתו. וזה מאוד מעניין. זה מתייחס לשאלה איזה ריקות רואה הבודיסטווה, והאם הריקות שהבודיסטווה רואה שונה מהריקות שהמאזינים או הבודות מכוח עצמם רואים. והתשובה היא לא, זאת אותה ריקות. ריקות היא ריקות. ריקות היא היעדר קיום עצמי, מה שתיארנו קצת קודם. הסיפורים האלה שאנחנו משליחים וקוראים להם מציאות, אנחנו רואים את הריקות של כל הדברים האלה. בכל זאת, למרות שהריקות היא אותה ריקות, מצב התודעה שאיתו אנחנו רואים את הריקות, שונה לגמרי בין המאזינים והבודות מכוח עצמם, ובודיסטווה, אבל לא ברמה הראשונה, ברמה השביעית. זאת אומרת, זה קורה רק ברמה השביעית. הבודיסטווה מאפיל על המאזינים והבודות מכוח עצמם, מכוח תודעתו, כשהוא מגיע לרמה השביעית. זאת רמה שנקראת ירחיק לכת. לא רק שהוא יגיע לרמתם של המאזינים והבודות מכוח עצמם, אלא יאפיל עליהם, יעלה עליהם, בגלל מצב תודעתו. ופה יש גם כן משל נוסף, אבל אני אדלג עליו מקוצר הזמן, אבל זה מופיע לכם במקרא. וזאת הסיבה שהרמה הזאת נקראת ירחיק לכת, הרמה השביעית של הבודיסטוות. היא נקראת ירחיק לכת בגלל מה שאמרנו עכשיו, שברמה הזאת הבודיסטווה מאפיל על כל המתרגלים האחרים, מכוח תודעתו בנוסף לסיבות האחרות. שזה כל הבודות מכוח עצמם והמאזינים, וגם כל הבודיסטוות שמתחת לרמה השביעית. גם עליהם הוא מאפיל מכוח תודעתו. מה קורה בתודעתו של הבודיסטווה ברמה השביעית שגורם לו להפיל על כל האחרים? וכשאנחנו שואלים מה קורה, פה ג'סון קאפה אומר, נראה לי, זאת אומרת, אתם לא תמצאו בספרות. ג'סון קאפה, מהידע האישי שלו, אומר, נראה לי שההבחנה שבה מדובר חייבת לעשות על בסיס מידת ההבנה של הכך. למה הכוונה? לפני שאדם רואה ריקות ישירות, אבל לומד הרבה על ריקות ומתרגל הרבה מדיטציה על ריקות, ויכול להיות שכבר פיתח שינה, ויכול להיות שכבר הגיע לרמה של ויפשיאנה, של תובנות, וכבר יש לו תובנה עמוקה של ריקות, אבל עוד לפני דרך הראייה, אז אפשר להגיד לו שהוא רואה ריקות, אבל לא ישירות. הוא רואה ריקות ברמה של תמונות. יש לו תמונה מנטלית של מה זה ריקות. יש לו הבנה עמוקה אינטלקטואלית של מה זה ריקות. אז במדיטציה שלו של תובנה, של ריקות, אבל שהיא עדיין תלויה בתמונה. אז כשאדם כזה, הוא נכנס למדיטציה על ריקות, הוא עוד לא אריה. הוא רואה אותה עדיין עם המשגות, מאוד מעודנות, אבל זה עדיין המשגות. אז הוא יכול יחסית בקלות לצאת מהמדיטציה. הוא יכול להחליט עכשיו לסיים את המדיטציה ולצאת ממנה. כי זה עדיין צורה, אמנם מאוד מאוד מעודנת, אבל זה עדיין צורה של חשיבה. זה לא חוויה ישירה. להחליט להיכנס לשם ולהחליט לצאת משם יחסית בקלות. זה שונה בראייה הישירה של ריקוד. בראייה הישירה של ריקוד, אתם זוכרים, נתנו תיאורים כמו מים בתוך מים. האובייקט והסובייקט הם מים בתוך מים. להפריד בין המים האלה והמים האלה זה לא עניין קטן. שוב להופיע משם במציאות הכוזבת. זה לא עניין קטן. ולמעשה, הבודיסטווה הצעיר שקיע במדיטציה המדהימה הזאת, הוא לא שוקע במרצונו. זה הפשלה של זרעים שעליהם הוא עבד מי יודע כמה עידנים, שזורקים אותו לתוך החוויה הזאת. והזרעים האלה הם עדיין מאוד חלשים, ולכן הוא נזרק חזרה, יוצא מתוך החוויה. אבל שום דבר שם לא קורה מתוך בחירה. זה קורה בגלל שמפשילים זרעים, וזה קורה בגלל שהם מסתיימים, שהקרמה מסתיימת. אחר כך לוקח להגיע עד לרמה השביעית של בודיסטווה, אנחנו נראה, לא היום, אבל בהמשך, במה זה כרוך לעלות ברמות האלה? זה עלייה היא אקספוננציאלית, זה לא קצת, זה לא מדרגה שנייה לעומת מדרגה ראשונה. השנייה היא לאין שיעור יותר עוצמתית מהראשונה וכך הלאה. כשמגיעים לרמה השביעית, לעין הבלתי מזוינת לא נבחין בין בודיסטווה כזה ובין בודה לכל דבר, למרות שהוא עוד לא בודה לכל דבר. המדיטציה הזה מסוגל לצאת ולהיכנס למדיטציה כרצונו. אז זה הוא מדבר שהוא מאפיל על האחרים מכוח תודעתו. תודעתו כל כך עוצמתית שהוא יכול להפריד את המים מהמים. בכוח החלטה שלו, בכוח רצונו. מה שג'יסון קאפה אומר, ההתייחסות היא לאופן שבו הם שוקעים ויוצאים מן הכך. אומר המדיטציה הזה יכול לעשות את זה כרצונו, בכל רגע נתון ברצף תודעתו, מתי שהוא רוצה. יכול להיכנס, יכול להישאר כמה שהוא רוצה, יכול לצאת מתי שהוא רוצה. אז זו תודעה מדהימה. עדיין לא ידע קול של הבודה. דרך אגב, מה לגבי הבודות? הם כמו זמנית, גם פה וגם פה. אתם בכלל לא יכולים לתאר את זה. אז אצל הבודיסטווה הזה הוא לא בו זמנית, אבל הוא יכול לצאת ולהיכנס כרצונו מתי שהוא רוצה. ואומר ג'יסון קאפה, דרך זו של כניסה ויציאה מן המדיטציה נהיית קשה במיוחד במצב של האריה שבו תודעתנו והכך התמזגו לאחד כמו מים בתוך מים, זה מה שהסברתי עכשיו. אז לחיי הרמה השביעית שבדרך, יש שאלות עד כאן?
תודה רבה. רציתי רק לשאול לגבי הנושא של ראיית ריקות והבודיצ'יטה שמתעוררת מזה, ואנחנו מדברים על זה שבמסורות אחרות גם רואים ריקות ישירות. אז אני לא מצליחה להבין מי שכבר רואה את זה, שבעצם הכל זה השלכה מהמיין שלו, איך לא מתעוררת החמלה. זאת אומרת, מה התרגול של מי שרואה ריקות ישירות? זה נשמע לי כמו משהו שהוא אוטומטי קורה.
מסתבר שלא. מסתבר שכדי שזה יקרה אוטומטית, צריכה קודם להתאמן הרבה בחמלה עצמה. המיינד לא באופן אוטומטי הולך לשם. פה מדובר על החמלה שלוקחת אחריות. בגלל שקודם התאמנו במעיינה, וכל הזמן התאמנו להביא ברכה ליצורים ולטשטש את הקו וכך הלאה, ולהסתכל גם לשם, אז זה יקרה באופן אוטומטי. אבל אם לא היה האימון הקודם הזה, זה לא יקרה. בדיוק כפי... איפה אמרנו את זה? אמרנו את זה בצ'אצ'ו האחרון. שציטטתי את הדלאי למה, אתם זוכרים בצ'אצ'ו האחרון, ציטטנו שבדיוק כפי שלא נוכל להשיג את הרופה קאיה של הבודה, אם לא עשינו תרגול שמכין אותנו לזה, שזה שלב היצירה, לא נוכל לפתח את הרופה קאיה. זה אותו דבר כאן. אנחנו צריכים לזרוע את הזרעים, ובלי הזרעים זה לא יבשיל ככה.
תודה רבה.
תודה רבה למה יקרה. שתי שאלות. שאלה ראשונה, כשאנחנו אומרים שאחרי ראיית ריקות ישירות יש שינוי בערוצים,
כן.
וכשמשיגים את הבודיצ'יטה בלי ראיית ריקות ישירות, זה גם קורה את השינוי בערוצים?
יש שינוי, אבל זה לא אותו שינוי. השינוי הרבה יותר קטן. יש שינוי בצ'קרה של הלב.
ושאלה שנייה, אנחנו אומרים שראיית ריקות ישירות היא צורפת גם קרמה, כשבודיסטווה נכנס ויוצא לריקות, הוא יוצר קרמה טובה או הוא שורף בכל זאת?
לא, לא שורף כלום. במשלב הזה החמלה שלו היא כבר כל כך אדירה וגדולה, שאין דבר שהוא עושה שהוא לא מכוון למען הזולת. הוא רק עושה את זה אם זה מועיל למישהו.
תודה רבה על המקרה. אני רוצה לחדד שאלה עתיקה ונושנה, אבל כל פעם אני מוצא בטעם לחזור אליה. בעצם, אם דיברנו על הבודיסטווה, על האריה, רגע אחרי שהוא חבר ריקות ישירות, והיום דיברת בעצם על האספקט של החמלה שמשתנה אצלו כתוצאה מזה. אז האם זה יהיה נכון לתאר את זה כמו שהוא בגדה של נהר שרוצה לחצות הצד השני מלהיות סורטונג ללהיות פקפה, מאחד שרואה קיום עצמי לאחד שהוא בהשקפה נכונה, וכשהוא חוצה את הנהר אז בעצם הוא יכול להביט בחמלה לאלה שנשארו בגדה הראשונה ולהבין שבעצם מעולם לא היה נהר שם לצורך העניין, שיש קו שמפריד, אבל שהוא לגמרי רואה אותם עדיין תופסים בנקודת המוצא שהוא היה רגע לפני זה. זאת אומרת שבעולם שלהם יש נהר וצריך לחצות אותו, ושליבו יוצא אליהם כי בעצם הוא חצה נהר שהם עדיין אפילו עוד לא רואים. ליבו נפתח, זה נכון יהיה להגיד שליבו נפתח ואומר אני חייב לעזור לאנשים לחצות את הנהר. כלומר זה לא שבאותו רגע נעלמו אנשים מהגדה השנייה והוא אומר אני עברתי וזו הייתה אשליה ו... זה שהקו נמחק, אין לי למי לעזור, כי בעצם עברתי את הגדה ו...
כן, אני לא יודעת מה השאלה בדיוק, אבל התיאור שלך טוב מאוד. כן, הוא רואה את היצורים שם בצד השני, שעדיין חיים בשגיאה שלהם, אבל במיוחד הוא רואה איך השגיאה שלהם גורמת להם סבל בלתי פוסק.
השאלה שאני שוב חוזר ומדייק, הוא זה שהוא עבר לצד השני, לא הופך את זה שאת היצורים שרגע לפני זה יהיו יחד איתו.
הם לא נמחקו.
הם לא נמחקו?
הם לא נמחקו, רק מבין את הריקות שלהם.
הוא מבין את הריקות שלהם שהם לא חייבים להיות שם, אם הם יראו את עצמם אחרת.
כן.
כן, זה העניין. אוקיי. כן.
תודה רבה. Yeah, me.